שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים היום בדף נ"ד במסכת סנהדרין. נתחיל בשליש העליון של עמוד א' ונסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בחייבי סקילה. אתמול ראינו משנה שפרטה את כל החייבים, ועכשיו אנחנו נכנסים לפרטים ונחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון ממשיך את מה שדיברנו אתמול לגבי איסור אמו ואיסור אשת אביו. אז לפני שנמשיך את הדיון על זה, בואו רק נזכר בקצרה במה שראינו. ראינו מחלוקת לגבי מי שבעל אמו שהיא גם אשת אביו, כך שבעצם יש כאן שני איסורים. לפי רבנן באמת יהיה חייב שני קורבנות, אם זה בשוגג, לפי רבי יהודה רק אחד. ומה המקור למחלוקת? אז ראינו שני פסוקים בויקרא, בפרק י"ח פסוק ז' זה העזרה, ובפרק כ' פסוק י"א זה העונש. מה הפסוקים? שימו לב, כדאי לזכור אותם בערך בעל פה, זה יעזור מאוד להמשך. אז הפסוק בפרק י"ח העזרה זה ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. עוד פעם, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. זה בפרק י"ח. בפרק כף העונש, ואיש אשר ישכב את אשת אביו, ערוות אביו גילה, מות יומתו שניהם דמיהם בם. אלה הפסוקים, ורק נשים לב להבדל ביניהם, וזה שבאופן פשוט בפרק י"ח רק אמו מוזכרת ולא אשת אביו, ואילו בפרק כ' באופן פשוט זה להפך, רק אשת אביו מוזכרת ולא אמו. עוד פעם נקרא את זה בפנים, בפרק י"ח ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה, אשת אביך באופן פשוט לא מוזכרת כאן, ובפרק כ' להפך, האמא לא מוזכרת, ואיש אשר ישכב את אשת אביו, ערוות אביו גילה מות יומתו שניהם דמיהם בם, האמא לא מוזכרת, רק אשת אביו מוזכרת. אלה הפסוקים, וכאמור רבי יהודה אומר שאם היא גם אשת אביו וגם אמו, אז הוא חייב רק משום אמו, וראינו אתמול לפי רבא ולפי הברייתא איך הוא דרש את הפסוקים, וזה שהוא עושה גזרה שווה בין שני הפסוקים, כך שבפרק י"ח לא רק מדובר על האמא, אלא גם על אשת אביו, כלומר כשכתוב שם ערוות אביך, הכוונה היא לא למי שבעל אביו, אלא לאשת אביו, ומצד שני, אותו דבר לכיוון השני, גם פרק כ' לא מדבר רק על אשת אביו, אלא גם על אמו. וכך יש לנו בעצם את שני הדברים, גם אשת אביו וגם אמו, בשני הפסוקים, זה דבר אחד. ודבר שני, ממילא, כיוון שבפרק י"ח שניהם מוזכרים גם ערוות אביך, כלומר אשת אביך, וגם ערוות אמך, ממילא כשכתוב אחרי זה אמך היא, זה מיותר, וזה בא ללמד שאם היא גם אשת אביו וגם אמו, הוא חייב רק משום אמו. זה המקור של רבי יהודה, ששני הפרקים מדברים על שני איסורים, ושאם יש את שניהם באותה אישה, הוא חייב רק משום אמו. עד כאן לפי רבי יהודה, את כל זה ראינו כבר אתמול. עכשיו היום אנחנו עוברים לדעת רבנן. רבנן חולקים על רבי יהודה והם לא עושים גזרה שווה בין שני פסוקים. ממילא לדעתם פרק י"ח פסוק ז' לא עוסק באיסור אשת אביו, וממילא גם אין לו מקור להגיד שאם זה גם אשת אביו וגם אמו אז הוא חייב רק משום אמו, אלא באמת הוא חייב משום שניהם. זה באופן כללי. אבל עכשיו בוא ניכנס יותר לפרטים ונראה איך בדיוק רבנן דורשים את שני הפסוקים. נדבר קודם על פרק י"ח ואחרי זה על פרק כ'. אז הפסוק בפרק י"ח נקרא אותו עוד פעם, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה, וכאמור כשכתוב ערוות אביך לא מדובר כאן על אשת אביו, וממילא לגבי זה נראה שני דיונים, דיון אחד אז על מה כן מדובר כאן במילים ערוות אביך, ודיון שני אז מאיפה בכל זאת גם רבנן לומדים שיש איסור באשת אביו. אז בוא נתחיל. אז כאמור דיון ראשון, למה הכוונה ערוות אביך אם זה לא אשת אביו? אומרת הגמרא, הכוונה היא כפשוטו לערוות אביו, כלומר מי שבעל אביו במשכב זכור. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, הרי כבר יש איסור משכב זכור, עונה הגמרא, נכון, אז מי שיבוא על אביו יעבור על שני איסורים, גם משכב זכור הכללי וגם איסור ערוות אביך, ככה גם רב יהודה דרש, והוא גם אגב דרש את זה לא רק על הפסוק שלנו, אלא גם על פסוק בהמשך פרק י"ח לגבי ערוות אחי אביך לא תגלה, שגם כאן הכוונה היא למי שבעל אח של אביו, והוא עובר כאן על שני איסורים, גם איסור משכב זכור הכללי וגם איסור ערוות אחי אביך לא תגלה. זה לגבי מה רבנן עושים עם המילים ערוות אביך. בסוגריים רק נעיר, אמרנו עכשיו שלפי רבנן מי שבעל אביו יעבור על שני איסורים, ועכשיו אם נחזור שנייה לרב יהודה, מה הוא סובר לגבי זה? אז לגבי מי שבעל אח של אביו, מה שהרגע אמרנו, בזה גם רב יהודה מודה שהוא עובר על שני איסורים. ממילא לגבי מי שבעל אביו, אז כאן זה תלוי האם אפשר לעשות קל וחומר ממי שבעל אח של אביו, כי הרי אביו זה יותר חמור מאח של אביו, וזה תלוי במחלוקת הבאי ורבה, האם עונשים מן הדין, כלומר האם אפשר להטיל עונש מקל וחומר. אם אפשר, אז גם במי שבעל אביו יהיה חייב משום שני איסורים, קל וחומר מאחי אביו. אם אי אפשר, אז הוא יחייב רק איסור אחד של אחי אביו, ולא משום גם משכב זכור הכללי. זה היה בסוגריים לגבי רב יהודה. עכשיו לנושא העיקרי שלנו, דעת רבנן. אז כאמור, סיימנו דיון ראשון בפרק י"ח, מה רבנן לומדים מערוות אביך. הם לומדים שהכוונה היא לא לאשת אביו, אלא למי שבא על אביו ממש. עכשיו דיון שני זה שכיוון שלפי רבנן הפסוק הזה, פרק י' ח' פסוק ז', לא עוסק באיסור אשת אביו, אז מאיפה כן לומדים שזה אסור? אז נכון שבפרק כ' יש את העונש על זה, אבל אי אפשר לכתוב רק את העונש, צריך לכתוב גם את האיסור, אז איפה האיסור כתוב? עונה הגמרא, פשוט מאוד, פסוק אחרי זה, בפסוק ח' כתוב במפורש, ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא, זה האיסור לאשת אביו, ולא צריך לזה את פסוק ז'. זה לפי רבנן, ועכשיו יש לנו פינג פונג קטן בין רבנן לרב יהודה לגבי זה, אז שוב, רב יהודה לומד את איסור אשת אביו מפסוק ז', רבנן לומדים את זה מפסוק ח', על זה רב יהודה עונה, נכון, איסור אשת אביו כתוב במפורש בפסוק ח', אבל זה נצרך בשביל ללמד שהאיסור קיים גם אחרי שאביו נפטר, זה רב יהודה. לעומת זאת רבנן עונים, נכון, צריך ללמוד גם את זה, אבל את זה אפשר ללמוד מהסוף של אותו פסוק, שאחרי שכתוב ערוות אשת אביך לא תגלה, כתוב ערוות אביך היא, זה מיותר לכאורה, וזה מלמד שהיא אסורה עליו גם אחרי שהוא מת, זה רבנן. לעומת זאת רב יהודה עונה, לא, הסיפה של הפסוק נצרך כבר למשהו אחר, וזה בעצם דין שראינו כבר במשנה, וזה שכשהוא בא על אשת אביו, הוא בעצם בא על אישה עם שני איסורים, גם שהיא אשת אביו, וגם עצם זה שהיא אשת איש, ואומר רב יהודה, מהסיפה של הפסוק, ערוות אביך היא, אני אלמד שבכל זאת הוא חייב כאן רק משום אשת אביו, ולא משום אשת איש, זו דעת רב יהודה. רבנן חולקים על זה כמו שכבר ראינו במשנה ואומרים שלא נכון הוא חייב שתיים ולכן לא צריך לזה את ערוות אביך היא, אלא ערוות אביך היא מלמד שיש איסור גם אחרי מיתה ועצם האיסור נלמד מתחילת פסוק ח' ואילו פסוק ז' לדעתם לא עוסק באשת אביו אלא במי שבא על אביו ובאיסור אמו ועד כאן הפינג פונג ביניהם. בסוגריים הגמרא רק מעירה שזה שעכשיו אמרנו שיש מחלוקת בין רב יהודה לרבנן במי שבא על אשת אביו, האם הוא חייב אחד או שתיים, במשנה עצמה זה לא כתוב, במשנה יש רק מחלוקת לגבי אמו שהיא אשת אביו, לא לגבי אשת אביו עצמה, אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, גם בזה בעצם יש מחלוקת האם זה שתיים או אחד. ועד כאן הדיון השני לגבי מה רבנן עושים עם פרק י' ח', ראינו מה הם לומדים מהמילים ערוות אביך, שכוונה למי שבא על אביו ממש, ומאיפה בכל זאת לומדים את איסור אשת אביו, זה מהפסוק הבא, פסוק ח'. עד כאן כאמור לגבי פרק י' ח'. עכשיו אנחנו עוברים לפרק כ', הפסוק של העונש, פסוק י' א', בואו נקרא את הפסוק עוד פעם, ואיש אשר ישכב את אשת אביו, ערוות אביו גילה, מות יומתו שניהם, דמיהם בם, וכאמור בפשט הפסוק יש כאן רק את אשת אביו, אמו לא מוזכרת, ועוד דבר בפשט הפסוק זה שלכאורה העונש של אשת אביו זה רק כל עוד אביו חי, אם הוא מת אז כבר אין עונש, אז מאיפה לומדים את שני הדברים האלו? אז לפי רב יהודה זה פשוט מאוד, כבר אמרנו, יש גזרה שווה מפרק י' ח' לפרק כ', כמו שבפרק י' ח' זה גם אמו, אז גם בפרק כ' זה גם אמו, וגם כמו שבפרק י' ח', כמו שראינו מקודם, איסור אשת אביו זה גם אחרי מותו של אביו, רב יהודה למד את זה מפסוק ח' שם, אז אותו דבר גם בפרק כ', גם העונש זה גם אחרי מותו, רב יהודה מסודר, יש לו גזרה שווה. אבל רבנן שלהם אין גזרה שווה כזאת, אז מאיפה הם לומדים את שני הדברים? אז לגבי זה שזה לאחר מותו, את זה הם לומדים מהאמצע של הפסוק. כאמור, הפסוק הוא ואיש אשר ישכב את אשת אביו, לכאורה זה היה מספיק. למה כתוב אחרי זה גם ערוות אביו גילה? זה מיותר. אלא זה בא ללמד שהיא אסורה גם אחרי מותו. לגבי שיש עונש גם על אמו, את זה הם לומדים באופן מפתיע לא מכאן, מפרק כף, אלא מפרק י' ח' שלא מדבר על העונשים, אבל כתוב שם בפסוק ז' אמך היא, וכאמור לרבנן אמך היא בעצם עדיין פנוי, כי רב יהודה למד מזה שאם היא גם אמו וגם אשת אביו, אז הוא חייב רק משום אמו, אבל רבנן לא לומדו ככה, אז מה הם לומדים מאמך היא? הם לומדים שאמא זה אמא, לא משנה אם היא אמא שהיא גם אשת אביו, או שהיא רק אמא והיא לא אשת אביו, זה לא משנה, הדין שלה היא אותו דבר, וממילא, כמו שאמא שהיא אשת אביו, הוא חייב עליה שתיים, גם משום אמא וגם משום אשת אביו, גם אמא שהיא לא אשת אביו, הוא חייב עליה אמנם לא שתיים, אלא רק אחד, משום אמו, אבל הוא חייב עליה, זה המקור לאמו, ועד כאן מרבנן עושים עם הפסוקים בפרק י' ח' ובפרק כ', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, השלמנו את הנושא של אמו ואשת אביו. החלק השני זה מאוד מאוד קצר, שלוש שורות לפני המשנה בעמוד א', וזה לגבי מי שבא על כלתו, כלומר אשת בנו, ושואלת הגמרא, למה מי שבא עליה חייב רק אחד? הרי בעצם בפסוק יש כאן כפילות, זה בפרק י' ח' פסוק תתוו, ערוות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערוותה. אז יש כאן כפילות, יש איסור לכלתך ויש איסור לאשת בנך. עכשיו כמובן זו אותה אישה, כלתך זה אשת בנך, אבל לפחות שיהיה חייב שתיים ולא רק אחד. זאת השאלה, עונה הגמרא להפך, דווקא מזה שהפסוק מחליף בין הביטויים, מתחיל בכלתך ואז ממשיך באשת בנך, זה דווקא בשביל להראות שמדובר באותה אישה וממילא באיסור אחד והוא חייב רק אחד, ועד כאן החלק השני לגבי כלתו. החלק השלישי זה המשנה הבאה, בנ"ד עמוד א' למטה, וכאן המשנה מפרטת את שלושת הנסכלים הבאים, וזה מי שבא על זכר, על בהמה, או אישה שנבלה לבהמה. כל אלו הם בסקילה, כשהיום הנושא שלנו זה מי שבא על זכר או על בהמה. ושימו לב, למרות שבמשנה כתוב מי שבעל זכר או בעל בהמה, כלומר השוכב ולא הנשכב, אבל הגמרא מיד אומרת שזה נכון גם לנשכב. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו הנושא שלנו זה מה המקור לזה, וכשאנחנו מחפשים מה המקור, אנחנו בעצם מחפשים שלושה דברים, גם מה המקור לשוכב עם זכר, ומה המקור לשוכב עם בהמה, גם מה המקור בכל אחד מהם לשוכב, ומה המקור לנשכב, וגם מה המקור בכל אחד מהם לעונש ולעזרה. עכשיו אני מאוד ממליץ, באתר ובסרטון עשינו לזה טבלה, וכשרואים את כל זה בטבלה זה מאוד מאוד פשוט, כשרק שומעים את זה בלי להסתכל בעיניים זה טיפה יותר מורכב, אז מי שיכול תסתכלו בסרטון או בטבלה ששמנו באתר או בחוברת, הכל באתר c9.org.il. ועכשיו בואו נצא לדרך, ושימו לב שאנחנו לא לגמרי נלך לפי סדר הגמרא, בגמרא זה מסודר קודם לגבי זכר, אחרי זה לגבי בהמה, קל לעומצות נלך לפי הסדר של הטבלה שלנו, וזה שקודם נדבר על הפסוקים של העונש, כי זה פשוט אחרי זה נעבור לפסוקים של העזרה, וגם שם לא בדיוק לפי סדר הגמרא, לכן אני שוב אומר, כדאי לראות את זה בטבלה ובסרטון, בואו נצא לדרך, בואו נתחיל קודם עם העונשים, ורק אז נעבור לעזרות, כי העונשים יותר פשוטים. אז כמו שראינו בחלק הראשון, העונשים הם ויקר כף, אז לגבי שוכב עם זכר העונש מפורש, ויקר כף פסוק י' ג', ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, תועבה עשו שניהם, מות יומתו דמיהם בם, מדמיהם בם עושים גזרה שווה לאובי עדוני שהכוונה היא לסקילה, ומהמילה שניהם לומדים שזה שניהם גם השוכב וגם הנשכב, זה לגבי העונש לשוכב עם זכר. לגבי העונש סקילה לשוכב עם בהמה, כאן זה שני פסוקים נפרדים, אחד לשוכב אחד לנשכב. לגבי השוכב, גם זה ויקרא כף, פסוק תדווה ופעם, גם כן פסוק מפורש, ואיש אשר ייתן את שחובתו ביבמה, מות יומת, ואת הבהמה תהרוגו, ועושים גזרה שווה ממסית, שגם שם כתוב כי הרוג תהרגנו, וכתוב שם במפורש הוא סקלתו באבנים, אז גם כאן זה סקילה. זה לגבי עונש סקילה בשוכב עם בהמה. לגבי נשכב, אז כאן אנחנו קופצים אחורה לשמות כף ב', שם כתוב כל שוכב עם בהמה מות יומת, וזה כמובן מיותר, כי כאמור זה כבר כתוב בפסוק שהרגע קראנו בויקרא כף, ולכן דורשת הגמרא, אם אינו עניין לשוכב, תנאו עניין לנשכב, וכך יש לנו מקור לעונש גם בנשכב. ועד כאן הפסוקים לגבי העונשים. שוב לסיכום, לגבי שוכב עם זכר זה ויקרא כף י' ג', ואיש אשר ישכב את זכר, תועבה עשו שניהם ומות יומת ודמיהם בם. לגבי עם בהמה, לשוכב זה פסוק מפורש בויקרא כף תתווה, ועושים גזרה שווה למסית שהכוונה היא לסקילה. לגבי נשכב זה עוד פסוק בשמות, ואם אינו עניין לשוכב, תנאו עניין לנשכב. עד כאן הפסוקים לגבי העונשים. עכשיו, מה המקור לגבי האזהרה? כאן זה טיפה יותר מורכב כאמור, ולכן כדאי להסתכל בטבלה או בסרטון. לגבי השוכב זה עדיין פשוט, יש מקור אחד לשוכב עם זכר, ומקור אחד לשוכב עם בהמה. לגבי הנשכב, אנחנו נראה שלוש דעות בכל אחד. אז מה המקורות? אז לגבי השוכב, כאמור, העזרות בויקרא י"ח, אז כתוב שם בפסוק כ"ב, ואת זכר לא תשכב, זה עזרה לשוכב עם זכר, והעזרה לשוכב עם בהמה זה פסוק אחרי זה, פסוק כ"ג, ובכל בהמה לא תיתן שחובתך, הנה, יש לנו את העזרה לשוכב עם זכר ושוכב עם בהמה. מה לגבי הנשכב? אז כאן כאמור, יש לנו שלוש דעות, רבי ישמעאל לפי רבי אבאו, רבי ישמעאל לפי אביי ורבי עקיבא. בוא נתחיל עם רבי עקיבא. לפי רבי עקיבא זה די פשוט, בשני המקרים, גם זכר וגם בהמה, את האיסור של נשכב אנחנו לומדים מאותו פסוק של האיסור של שוכב. כלומר, לגבי זכר, האיסור של שוכב היה ואת זכר לא תשכב, אז מאותו פסוק עצמו רבי עקיבא לומד גם את האיסור של נשכב, כי הוא דורש כאילו לא רק כתוב לא תשכב, אלא גם לא תשכב. כלומר, גם שוכב וגם נשכב. זה לגבי זכר. לגבי בהמה הוא עושה דבר דומה, הפסוק של שוכב עם בהמה היה ובכל בהמה לא תיתן שחובתך, ושוב הוא דורש בצורה דומה גם לגבי נשכב, כאילו לא רק כתוב שחובתך, אלא שחיבתך. כלומר, גם שוכב וגם נשכב, זה רבי עקיבא, שכל זוג השוכב והנשכב נלמדו מאותו פסוק, פסוק אחד לזכר, פסוק אחד לבהמה. רבי ישמעאל כאמור חולק, ורק נזכיר עוד פעם, הוא לא חולק על המקורות של שוכב, גם בזכר וגם בבהמה, כבר אמרנו שהמקור הזה מוסכם על כולם, אלא הוא רק חולק על המקור של נשכב. מה הוא אומר? אז לפי רבי אבאו, רבי ישמעאל מביא מקור אחר לנשכב, וזה אותו מקור גם לנשכב לזכר וגם לנשכב לבהמה, וזה הפסוק, ולא יקדש מבני ישראל. זה אומר שאסור לאדם להיות מזומן לזנות, כלומר נשכב, בין אם זה זכר שבעליו, ובין אם זה בהמה שבעליו. זה המקור לנשכב, גם לזכר וגם לבהמה, זה לפי רבי אבאו, ולפי זה יוצא שיש לו מקור אחד לשוכב עם זכר, כאמור שהוא מוסכם על כולם, מקור שני לשוכב עם בהמה שגם הוא כאמור מוסכם על כולם. מה שהוא מחדש כאן זה שיש עוד מקור שלישי של הפסוק של קדש, שהוא מקור גם לנשכב עם זכר וגם לנשכב עם בהמה. סך הכל שלושה מקורות, זה לפי רבי אבאו. אביי לעומצות אומר שבאמת קדש זה מקור טוב, אבל רק לנשכב עם זכר, לא לנשכב עם בהמה. מי שמזומן לזנות עם בהמה הוא לא נקרא קדש, וממילא הוא צריך להביא מקור נוסף לנשכב עם בהמה. מה המקור שלו? אז המקור שלו זה בעצם אותו מקור של השוכב עם בהמה. איך הוא לומד את זה? אז הוא לומד את זה בשני שלבים. בשלב הראשון הוא אומר, בוא נסתכל שנייה על המקור של העונש של נשכב עם בהמה, למרות שאנחנו כרגע עוסקים בעזרות, אבל בואו נחזור שנייה לעונש. הפסוק של העונש היה בשמות כף ב', כל שוכב עם בהמה מות יומת, ואמרנו שם שאם אינו עניין לשוכב, תנאו עניין לנשכב. זה מה שאמרנו שם, אבל מוסיף על זה אביי, בעצם זה שהתורה בכל זאת לא קרא לזה נשכב, אלא שוכב, זה אומר שהיא בעצם עשתה כנקש בין שוכב לנשכב. זה שם לגבי העונש. עכשיו שלב שני נחזור אלינו לגבי העזרה, כיוון שאנחנו יודעים שיש הקש בין שוכב לנשכב, אז ממילא כיוון שבשוכב יש עזרה, כמו שכבר אמרנו והיקרא י"ח, ובכל בהמה לא תיתן שכובתך, אז משם אפשר ללמוד בהקש גם לגבי נשכב. כך שיוצא שבעצם המקור עזרה לנשכב הוא אותו מקור של שוכב, בשניהם זה ויקרא י"ח, ובכל בהמה לא תיתן שכובתך, זה רבי ישמעאל לפי אביי. ועד כאן ראינו את כל המקורות לכל המקרים, ולפני שנמשיך הלאה לנפקמינות בין המקורות, רק נחזור עוד פעם אחת על המקורות של העזרה לכל המקרים, ואני שוב מפציר בכם, תראו את זה בסרטון באתר סיני ובחוברת שם, כי צבענו כל מקור בצבע אחר, וכך בקלות אפשר לראות איזה מקורות חוזרים על עצמם ולפי מי. אז בואו עוד פעם. אז לגבי המקור של שוכב, גם בזכר וגם בבהמה זה מוסכם על כולם, שניהם ויקרא י"ח, שוכב עם זכר זה ואת זכר לא תשכב וכולי, שוכב עם בהמה זה ובכל בהמה לא תיתן שכובתך. זה מוסכם על כולם, בטבלה צבענו את הראשון בצבע סגול ואת השני בצבע צהוב. לגבי נשכב, אז לפי רבי עקיבא זה בעצם אותם שני מקורות, כלומר נשכב לזכר גם זה נלמד מי ואת זכר לא תשכב, הוא פשוט דורש לא תשכב, ונשכב לבהמה גם זה נלמד מי ובכל בהמה לא תיתן שכובתך, הוא פשוט דורש את זה לא שכובתך אלא שכיבתך. ואז אם נסתכל בצבעים, יוצא שבשוכב עם זכר שניהם באותו צבע, סגול, גם שוכב וגם נשכב, ובשוכב עם בהמה גם כן שניהם אותו צבע צהוב, גם שוכב וגם נשכב. עוד מעט תבינו למה אני מדגיש כאן את הצבעים. בכל אופן, לפי רבי עקיבא יש לו רק שני צבעים, צבע סגול לזכר, צבע צהוב לבהמה. לרבי ישמעאל יש כאמור שתי דעות, רבי אבאו ואביי, ובכל אחד מהם יש שלושה צבעים. למה? אז כמובן את שני הצבעים הבסיסיים יש לו, כלומר המקור לשוכב עם זכר זה סגול ואת זכר לא תשכב, והמקור לשוכב עם בהמה זה צהוב ובכל בהמה לא תיתן שכובתך, אז יש לו סגול וצהוב, כמו לרבי עקיבא. לגבי נשכב, כאן יש לו צבע חדש, תכלת, וזה קדש שלפי רבי אבאו זה המקור שלו, גם לנשכב לזכר וגם לנשכב עם בהמה, ולא יקדש מבני ישראל. כך שסך הכל יש לו שלושה צבעים, שוב, סגול לשוכב עם זכר, צהוב לשוכב עם בהמה, ותכלת קדש לנשכב לזכר או לנשכב עם בהמה, שלושה צבעים. לפי אביי, גם יש שלושה צבעים, אבל בסדר אחר. כלומר, שוב, גם לדעתו, שוכב ושוכב זה סגול וצהוב, וזכר לא תשכב, ובכל בהמה לא תיתן שכובתך. לגבי נשכב עם זכר, זה שוב צבע חדש לא יקדש. לגבי נשכב עם בהמה, כאן הוא חולק ואומר שזה לא מקדש, אלא זה מאותו פסוק בהקש משוכב עם בהמה. כאמור, הקש בין שוכב עם בהמה לנשכב עם בהמה, וממילא זה שוב צבע צהוב מי ובכל בהמה לא תיתן שכובתך, כך שגם כאן יש לו שלושה צבעים, וזה שוכב עם זכר ואת זכר לא תשכב, סגול. נשכב לזכר זה תכלת ולא יקדש, ולגבי בהמה הם שניהם צהוב אותו צבע, ובכל בהמה לא תיתן שכובתך. עכשיו, למה הדגשתי את הצבעים? כי עכשיו הגמרא מעלה נפקמינות, למה זה משנה מאיפה לומדים? כשהנפקמינה היא אם אדם עשה כמה איסורים בעלם אחד, אז אם לומדים את כל מה שהוא עשה מאותו פסוק ובטבלה מאותו צבע, אז הוא חייב רק אחד. אם לומדים את זה מכמה פסוקים, כלומר מכמה צבעים, אז הוא חייב כמה פעמים. ואם רואים את זה בטבלה בצבעים, אז זה ממש קל לראות תוך שנייה כמה חטאות כל אחד יהיה חייב. בואו נראה את זה. אז נפקמין הראשונה, מה אם אדם גם שכב וגם נשכב, בין אם זכר, בין אם בהמה, כמה חטאות הוא חייב? אז לפי רבי עקיבא הוא חייב רק אחד, כי כאמור לפי רבי עקיבא כל פעם שוכב ונשכב נלמד מאותו צבע, צבע סגול לזכר, צבע צהוב לבהמה, ולכן הוא חייב רק אחד. לפי רבי ישמעאל לעומת זאת זה תלוי. לפי רבי אבאו ברבי ישמעאל, אז בכל מקרה כזה הוא יהיה חייב שתיים, כי תמיד הלימוד לשוכב ולנשכב זה שני לימודים שונים, וזכר השוכב זה ואת זכר לא תשכב, ואילו הנשכב זה ולא יקדש, וגם בבהמה זה שני לימודים, כי השוכב זה ובכל בהמה לא תיתן שכובתך, והנשכב שוב פעם זה מקדש, וכל אחד מהם זה שני לימודים שונים, ולכן הוא יהיה חייב שתיים אם הוא שכב או נשכב, בין בזכר בין בבהמה. זה לפי רבי אבאו ברבי ישמעאל. לפי אביי ברבי ישמעאל, אז לגבי זכר זה אותו דבר כמו רבי אבאו, על זה הוא לא חולק, הוא יהיה חייב שתיים כי זה שני לימודים. לגבי בהמה, כאן הוא חולק, כי כאמור לדעתו, גם הנשכב נימד מאותו פסוק של השוכב, שניהם צהוב, וכיוון שזה אותו פסוק, הוא יהיה חייב רק אחד. עד כאן לגבי מי ששכב ונשכב עם אותו אחד, או עם זכר או עם בהמה, הבאנו את זה כנפקמינה אחת, אבל בגמרא כאמור זה מפוצל לשתיים, הגמרא מביאה את זה בהתחלה בדיון לגבי זכר, ואחרי זה עוד פעם בדיון לגבי בהמה. זה היה נפקמינה ראשונה. נפקמינה שנייה, שזה בערך ברבע התחתון של עמוד ב', זה מה אם נשלב בין שני התחומים. כלומר, בנפקמינה הקודמת דיברנו על מקרה שהוא שכב ונשכב לזכר, או שכב ונשכב לבהמה. כלומר, דיברנו על זכר ועל בהמה בנפרד. עכשיו בנפקמינה, הגמרא שואלת, מה יקרה אם נערבב בין התחומים? כלומר, הוא נשכב גם לזכר וגם לבהמה באלם אחד. כמה הוא יהיה חייב? אז עכשיו זה מתהפך. כלומר, אם לפי רבי עקיבא מקודם אמרנו אחד, ולפי רבי ישמעאל, לפחות לפי רבי אבאו, אמרנו שתיים, אז כאן התפקידים מתהפכים. דווקא לפי רבי עקיבא זה יהיה שתיים, ולפי רבי ישמעאל לרבי אבאו זה יהיה אחד. למה? כי לפי רבי עקיבא, בשני התחומים, אנחנו מדברים על מקורות שונים לגמרי. יש מקור לזכר, לא תשכב, הוא דורש לא תשכב, ויש מקור לבהמה, שחובתך, והוא דורש שחיבתך, זה סגול, זה צהוב, וכיוון שזה שני מקורות שונים, הוא חייב שתיים. זה לרבי עקיבא. לעומת זאת, לרבי ישמעאל לרבי אבאו, הוא יהיה חייב רק אחד. למה? כי לדעתו, שני נשכב גם לזכר וגם לבהמה הם תחלת, כלומר שניהם נלמדו מי ולא יקדש, וכיוון שהם שניהם אותו מקור, אותו צבע, הוא יהיה חייב רק אחד. זה לפי רבי אבאו. לפי אביי, גם לרבי ישמעאל הוא יהיה חייב שתיים, כי גם לדעתו יש כאן שני מקורות נפרדים בנשכב, הנשכב לזכר זה ולא יקדש, ואילו הנשכב לבהמה זה לא מי ולא יקדש, אלא מי לא תיתן שחובתך, שהוא דרש הקש בין שוכב לנשכב, ושוב, כיוון שזה שני צבעים שונים, שני מקורות שונים, תחלת וצהוב, אז הוא גם כאן יהיה חייב שתיים. עד כאן נפקמינה שנייה, או בגמרא השלישית. נפקמינה האחרונה, זה שואל את הגמרא, מה יקרה אם הוא עשה את כל ארבעת הדברים באלם אחד? כלומר, הוא שכב עם זכר ונשכב לזכר, ושכב עם בהמה ונשכב לבהמה, הכל באלם אחד, כמה חטאות הוא מביא? אומרת הגמרא, לרבי ישמעאל, לשתי הדעות הוא יביא 3, לרבי עקיבא, 2. למה? אז שוב, אם תראו בטבלה זה ממש ממש פשוט, אפשר לראות שם שלרבי ישמעאל בכל שורה יש 3 צבעים, לכן הוא יהיה חייב 3, לרבי עקיבא יש 2 צבעים, לכן הוא יהיה חייב 2. מה הצבעים? בואו נסביר את זה עוד פעם בקצרה. אז לרבי ישמעאל, לרבי אבאו, יש לנו סך הכל 3 מקורות, כי מקור אחד לשוכב עם זכר, מקור אחר לשוכב עם בהמה, ומקור אחד משותף לנשכב לאחד מהם, זה ולא יקדש, סך הכל 3 מקורות, 3 חטאות. לרבי ישמעאל אביי, גם כן אותו דבר, מקור אחד לשוכב עם זכר, מקור שני לשוכב עם בהמה, לגבי נשכב, אז לנשכב עם זכר יש מקור שלישי ולא יקדש, אבל נשכב עם בהמה זה אותו מקור של שוכב, אז שוב, סך הכל 3 מקורות, 3 חטאות. לפי רבי עקיבא זה רק 2 חטאות, כי יש לנו בעצם רק 2 מקורות, מקור אחד לזכר, בין שוכב בין נשכב, מקור שני לבהמה, בין שוכב בין נשכב, סך הכל 2 מקורות, 2 חטאות, ובזה הגענו ל6 שורות לפני סוף עמוד ב'. אנחנו נעצור כאן, מחר נמשיך עם משכב זכר ומשכב בהמה. בינתיים, בואו נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור ל3 חלקים. בחלק הראשון המשכנו את הנושא של אתמול, לגבי מי שבעל אמו שהיא גם אשת אביו, שלפי רבנן הוא חייב 2, לפי רבי יהודה רק 1 משום אמו. אז אתמול ראינו את הלימודים של רבי יהודה, היום עברנו לדעת רבנן, איך הם מסבירים את הפסוקים. יש לנו פסוק של העזרה בפרק י"ח שמדבר בפשטות על אמו, ופסוק לגבי העונש בפרק כ' שמדבר בפשטות על אשת אביו. אז רבי יהודה, כמו שאמרנו, עשה גזרה שווה בין השניים, אז יש לי מקור גם לזה וגם לזה בשניהם, אבל רבנן לא עושים גזרה שווה, אז איך הם מסבירים את הפסוקים? אז לגבי פרק י"ח, את המילים ערוות אביך, הם אומרים הכוונה היא לא לאשת אביו, אלא כפשוטו מי שבעל אביו, אז הוא בעצם עובר בשני איסורים, גם על ערוות אביך וגם על משכב זכור. ואז מה בכל זאת המקור לאשת אביך? זה מהפסוק הבא, מפסוק ח'. ואומנם רבי יהודה דורש את הפסוק הזה בשביל ללמד שאשת אביך אסורה גם אחרי מותו, אבל רבנן לומדים גם את זה מהמשך הפסוק. ערוות אביך היא, רבי יהודה לומד משם שהוא חייב רק אחד, רבנן חולקים ואומרים שהוא חייב 2, גם משום אשת אבי וגם אשת איש, ועד כאן לגבי מה הם לומדים מפרק י"ח. לגבי פרק כ' על העונש, אז שם בפשטות כתוב רק אשת אביו, אז מאיפה לומדים שזה גם אמו, וגם מאיפה לומדים שאשת אביו אסורה גם אחרי מות אביו? אז רבי יהודה לומד את זה מהגזרה שווה בין הפסוקים, אבל מאיפה רבנן ילמדו? אז לגבי לאחר מות אביו, ולומדים את זה מאמצע הפסוק שכתוב ערוות אביו גילה, שזה מיותר, זה מלמד על אחרי מותו. לגבי אמו, הם לומדים את זה מפרק י"ח שכתוב שם אמך היא, שזה מלמד שאין הבדל בין אם היא רק אמו, אמו שהיא גם אשת אביו, בכל מקרה יש איסור ויש עונש, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, לגבי קלתו, שאלנו למה מי שבעל קלתו לא חייב 2, כי הרי בפסוק יש כפילות, ערוות קלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערוותה. עונה הגמרא, קלתך ואשת בנך זה אותו דבר והוא חייב 1, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו את המקורות לשוכב עם זכר ושוכב עם בהמה, גם לעונש וגם לעזרה, גם לשוכב וגם לנשכב. אז לגבי העונש, בשוכב עם זכר זה ויקרא כף י"ג, ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, תועבה עשו שניהם, מות יומת ודמיהם בם, זה כולל את השוכב והנשכב. לגבי בהמה, אז שוכב זה באותו פרק, ואיש אשר ייתן את שכובתו ביבמה מותיומת ואת הבהמה תהרוגו ועושים גזרה שווה ממסית שהכוונה היא לסקילה. לגבי נשכב, לומדים משמות כף ב' שאומנם מדבר על שוכב, אבל אם אינו עניין לשוכב, תנאו עניין לנשכב, זה לגבי העונש. לגבי העזרה, אז לגבי השוכב אין מחלוקת, שוכב עם זכר זה ויקרא י"ח כף ב' ואת זכר לא תשכב וכולי, שוכב עם בהמה, פסוק אחרי זה, ובכל בהמה לא תיתן שכובתך, זה לגבי השוכב, בטבלה צבענו את זה לגבי זכר בסגול, לגבי בהמה בצהוב. לגבי נשכב, אז רבי עקיב אומר שלומדים את זה מאותם פסוקים, הוא פשוט דורש, במקום תשכב תשכב, ובמקום שכובתך שכיבתך. רבי ישמעאל מביא מקור נוסף, וזה ולא יקדש. לפי רבי אבאו, זה המקור לנשכב גם מזכר וגם מבהמה. לפי אבאי, זה מקור טוב רק לנשכב לזכר. לגבי נשכב לבהמה, הוא צריך מקור אחר, וזה בעצם אותו מקור של שוכב. הוא לומד בהיקש שאין הבדל בין שוכב לנשכב, וממילא, כמו שלשוכב יש עזרה, ובכל במה לא תיתן שכובתך, אז אותו דבר גם לנשכב, מאותו פסוק. אלה הפסוקים, ואז ראינו נפקמינות, מה יקרה אם הוא עושה כמה איסורים בבת אחת, כלומר, או שהוא שכב ונשכב עם זכר, או שכב ונשכב עם בהמה, או שהוא נשכב לזכר ולבהמה, או שהוא גם שכב וגם נשכב גם לזכר וגם לבהמה, כל זה תלוי מכמה איסורים זה נלמד, וכאמור מאוד קל לראות את זה בטבלה, פשוט מסתכלים על הצבעים בכל שורה, ולפי זה רואים כמה חטאות הוא מביא. מחר נמשיך ונעסוק במשכב זכור ובהמה, כל טוב בינתיים.